קראתי לאחרונה סיפור שכתבת בשם תזיז כבר את האוטו. בני ביתי שמעו אותי צוחק בקולי קולות, עד שהם הגיעו לראות על מה ולמה, הם מצאו אותי כבר מתייפח במחי קורי הלב. בדיוק הגעתי לקטע האחרון, שבו הפושעים פוגשים את הילדה עם תסמונת דאון, שהציע לה אותם 20 שנה לפני. אני לא זוכר סיפור שגרם לי גם לצחוק וגם לפקוד בעוצמה כזו, ואם אדייק יותר, אני וגם בני ביתי לא זוכרים אותי בוכה אי פעם. זה בשביל הפרופורציות. הסיפור הזה הזכיר לי נשכחות, דברים שהייתי מעדיף לשכוח, לפני למעלה מ30 שנה. גם אני כמו גיבורי הסיפור שלך, הסיפור ההוא, גדלתי במשפחה הלא נכונה, בשכונה הלא נכונה, עם החברים הכי לא נכונים שיש. אני לא כותב את זה בשביל לתרץ את עצמי. היום אני יודע שהיו הרבה שכונות שהייתה בהם מצוקה קשה, ועדיין ילדים ונערים בחרו ללכת בדרך הישר. למעשה, גם מהשכונה שלי יצאו אנשים הגונים וישרים, אבל אין ספק, ועל כך איש לא יחלוק, שלילדים שגדלו במשפחות חלשות והורים חלשים, ובשכונות בהם אסור לך להיות חלש, היה ניסיון יותר קשה להישאר בדרך הישר, מאשר ילדים שגדלו למשפחות חזקות, בתנאים טובים, ושאפילו לא ידעו דבר על מצוקה, ולא היו צריכים להגן על עצמם כדי לשרוד. הסיפור שלי הוא עליי ועל חברי דודו, שם בדוי. התגוררנו בבניינים סמוכים, הלכנו לגן, לבית הספר שכונתי, ופחות או יותר בכיתה ו'-ז', כל הנושא של מסגרת הסתיים בשבילנו פחות או יותר. היינו מסתובבים משועממים, פה ושם סחבנו בחנויות. היינו מסתובבים משועממים, פה ושם סחבנו בחנויות, פה ושם גם נתפסנו. בלי לשים לב, הגענו לגיל 15, שאז כבר אף אחד לא סלח לנו. נשלחנו ביחד ולחוד, לכל מיני פנימיות, לנוער עבריין. שם זכינו במרכאות לקבל השכלה, במרכאות כפולות ומכופלות, מסודרת, בכל מה שנוגע לעבירות על החוק, לשיטות והתמודדות מול המשטרה. אם נכנסנו שני ילדים מבולבלים, יצאנו משם בעלי מקצוע של ממש, ואני לא מדבר לשום מלאכה שמכבדת בעליה, לפחות לא בקרב בני אדם הגונים וישרים. מפה לשם התחלנו לעבוד, במרכאות, אצל ברנש מסוים, שמדי פעם שמו קישט את עמודי העיתונים, ולא בגלל מעשי חסדים ומצוות. מפאת כבודך וכבוד הקוראים לא אעריך בתחום העיסוק של הבוס שלנו, רק אומר שבגלל גילינו הצעיר הוא עסקנו בעבודות קלות. כאן אני מתחבר עם הסיפור תזיז את האוטו, כי גם אנחנו עסקנו במה שמכונה גביית חובות. למעשה, נושא גביית חובות נמצא בסמכות הגוף המכונה הוצאה לפועל. כשהגוף הזה, כמו גוף, כל גוף ממשלתי, עובד בקצב מאוד איטי. בין השאר, כי לעובדים בו אין אינטרס אישי לגבות חוב שלא קשור אליהם. מכשול נוסף הוא העובדה שבני אדם שחייבים כסף, הם בדרך כלל בגלל שאין להם כסף. וכשלאדם אין כסף, אתה יכול לכל היותר לקחת ממנו שולחן מלפני 30 שנה אוסטריאו שלא עובד, כדי לגלות שההובלה תעלה לך אפילו יותר מהשולחן. ואם תאמר, אם אין כסף, אז איך מישהו אחר יכול להוציא אם לא הוצאה לפועל? אז ככה, יש אנשים רבים שמבחינה רשמית אין להם כסף, אבל מבחינה מעשית יש להם, ולפעמים יש להם הרבה. אנשים כאלה, ההוצאה לפועל לא יכולה להוציא מהם אפילו שקל. אבל מישהו אחר, בשיטות אחרות, כן וכן. כמו כן, ישנם אנשים שאין להם כסף, אבל יש להם שווה כסף, כמו דירה. החוקים די מגינים על חייבים עד לרמה שבני אדם יכולים ללוות ככל העולה על רוחם ולא לשלם כלום. בשביל המקרים האלה, בהם החוק אינו יכול לטפל, נכנסים כל מיני גופים הקוראים חברות גבייה, שחלקם אפילו חוקיים למחצה, לשליש ולרביע. הם דואגים להוציא מבן אדם חייו את כל הכסף. מבחינה רשמית, מה שעושות החברות הללו זה לפנות יפה לחייו ולהודיע לו שקיים על שמו חוב ועליו לשלמו. אך במקביל להודעה הרשמית והחוקית, לפתע קוראים לאותו חייב כל מיני דברים, ומגיעים אליו כל מיני אנשים שמודיעים לו הודעות לא חגיגיות. אם הוא חושד שיש קשר בין המכתב הרשמי לדברים האחרים שקוראים לו, הוא יכול לעשות מה שההוצאה לפועל עושה כשהיא חושדת שהוא מסתיר נכסים, ובמינים אחרות, הוא לא יכול לעשות כלום. בהגדרה כל מיני דברים וכל מיני אנשים שנופלים עליו, היינו אני ודודו. התפקיד שלנו היה לחזק את המכתבים הרשמיים שקיבלו אותם חייבים, לפזר רמזים, ובמידה והחייב אינו מבין רמזים, לעבור להמחשות. בעיסוק זה עסקנו כשנתיים. בדרך כלל היה לנו איזה צידוק פנימי שעלינו לחשוב על מי שלקחו ממנו כסף, ולא על מי שלקח ממישהו ולא החזיר. יום אחד אנחנו מגיעים לבית של חייבת אחת, אישה בת 50, שהיה לה, הייתה חייבת סכום של כמה מאות אלפי שקלים, ועד כל השל מאף שקל. דפקנו בדלת, דודו הציג את עצמו כנציג של בעלי החוב, ושאל בקצרה גברת, איך אנחנו דואגים שלא נצטרך לבוא לכאן בפעם הבאה? לדודו היה את הדרך לומר את המשפט הזה בצורה שמבהירה היטב שהגעה נוספת שלנו היא לא דבר שמומלץ במיוחד. בדרך כלל המערכים היו משדרים בהלה, מבטיחים שהכל יסודר, ואנחנו היינו מסתלקים משם, לפחות בביקור הראשון. אבל הפעם נתקלנו בתגובה שונה לחלוטין. אתה מוזמן אדוני לבוא לכאן מתי שתרצה, אם אתה בונה על זה שאני הולכת לשלם את החוב הזה, אתה חי בדמיון. כלומר, לא רק שהיא לא הבטיחה שתשלם, ולא הבטיחה שתשתדל לשלם, היא בעצם פזרה הבטחה חגיגית שהיא לא הולכת לשלם, ואפילו הזמינה את דודו לבוא שוב. מאיפה שאתה לא מסתכל על זה, מדובר בחוצפה של ממש מצידה כלפי דודו. לדודו יש את הדרכים שלו לטפל בחוצפות מהסוג הזה. ראיתי שדודו עמום מכדי להגיב, ואז מיירתי, גברת, עם כל הכבוד לך, קצת צניעות, חייבת לאנשים כסף, אז אולי לפחות תתייחסי בכבוד לדרישה להחזיר אותו? האישה לא התבלבלה. מי אמר לך שאני חייבת כסף? הדף הזה נופפתי בפני דרישת החוב המקורית של ההוצאה לפועל. אז אם אתה מאמין לדף הזה, תבקש ממנו להוציא את הכסף. אבל אם אתה רוצה לדעת את האמת, הם מוזמנים לשבת בסלון, ואני אספר לכם. הסתכלתי על דודו, דודו הסתכל עליי. האמת, שאם היינו שומעים את כל הסיפורים שכל החייבים אצלם ביקרנו, חזקה עלינו שלא היינו מצליחים לגבות אפילו שקל אחד. ורק היינו שומעים סיפורים כל היום. בדרך כלל דודו היה קוטע את הסיפור עוד לפני תחילת הפרק הראשון, אפילו לפני הכחכוך של תחילת הפרק הראשון. אבל משהו בקול שלה גרם לנו להסכים לשמוע את הסיפור שלה. למרות שדודו טרח להבהיר לה שזה צריך להיות קצר, תמציתי ובלי ערבובים. אנחנו מתיישבים בסלון, וכמה ששמענו סיפורים, סיפור כזה לא שמע. ובכן, ככה חייבת, כמו שאתה רואה אותי, עד לפני 5 שנים הייתי על גג העולם, היה לי עסק מסגשג, שהצליח מעל המשוער, פרנסתי את המשפחה בכבוד. כמו שאני הצלחתי, ככה בעלי נכשל. הוא לא הצליח למצוא את עצמו. עשיתי הכל כדי שיצליח, פתחתי לו עסקים בכסף שהרווחתי. בתוך שנה העסק תמיד היה קורס, ומשאיר אחריו חובות. אז פתחתי עוד עסק, ועוד אחד, ושראיתי שהעסקים שלו מביאים רק חובות, ואתה יודע מה, עזוב, בוא תנהל את הכספים בעסק שלי, ואני אוכל להשקיע את עצמי בעסק עצמו. האמת היא שהזהירו אותי שלא עשה זאת, אך כל כך היה חשוב לי שירגיש טוב, שבכלל לא אכפת לי מה אומרים. שמחתי עליו בעיניים עצומות, ונמען האמת, לא היה לי אפילו צל של חשד בכל הנוגע להתנהלות הכספית שלו. אני שמימי נעורה ידעתי לעשות כסף, התנהגתי כמו פתיה אמיתית. 3 שנים זה החזיק. מבחינתי היה שקט. ראיתי שבעלי עסוק, אפילו מרוצה. אבל אז החלו לחזור צ'קים. אני הייתי עמומה, כי מבחינתי היו צריכים להיות לי חסכונות של מיליונים. חובות? בתחילה הוא הסביר לי כל מיני הסברים, שהכסף הגדול נמצא בהשקעה, ואוטוטו, הוא חוזר. אבל כשהצ'ק הרביעי חזר, החלטתי לעשות בעצמי בדיקה קטנה. לקח לי בדיוק 1.5 שבועות כדי לעלות על כל הסיפור. הסתבר שבעלי נפל בהימורים. איבד את כל החסכונות שהיו לנו אי פעם, והוסיף אליהם חובות רבים וגדולים. פעלתי בנחישות ובמהירות, אך זה היה כבר מאוחר. מצד אחד הגשתי בקשה לבית המשפט לעיכוב הליכים ולהסדר חובות. מצד שני ביקשתי מבעלי ללכת לטיפול מיידי. הוא הסכים, עבר טיפול ארוך, ובינתיים אני התמודדתי גם עם ההלם, גם עם הצער, גם עם החובות הנוראים. עבדתי פי שניים מאוד שהנפש שלי הייתה שבורה לרסיסים. מהגילוי, בעיקר מהגילוי, שבעלי הוא מכור להימורים. בתמימותי חשבתי שברגע שיש טיפול, הכל מסתדר, אך לצערי גיליתי במאוחר שאין דבר כזה להיגמל, ושהמכורים עצמם לומדים להגדיר את עצמם כמכורים מתמודדים. בהתחלה לא הבנתי מדוע מלמדים אותם לכנות עצמם ככה, במקום לתת להם את הרגשה שהכל מאחורי. כך לזמנתי להבין שהשעננות היא האויב הכי מסוכן של המתמכר, ושלמשל מכור לטיפה המרה, שיקור, די שהוא אומר לעצמו, מה כבר תזיק כוס בירה? תוך שבוע הוא עמוק בתוך האלכוהוליזם. וזה בדיוק מה שקרה לבעלי. הוא שוב נפל ושוב צבר חובות. הפעם פעלתי מבחינה חוקית להפריד את העסק שלי ממנו לגמרי, כי הבנתי שהמחלה שלו עלולה לגרום לנו גם להפסיד את הדירה שלנו ולהכניס אותנו לחובות שלעולם לא נצא מהם. בשלב מסוים קיבלתי ייעוץ שאני מציע לכל אחד לקבל אותו כבר מההתחלה, גם להורים שהילד שלהם, הנער שלהם, הצעיר אצלהם, מכור ללא משנה למה. שמי שמכור לדברים בנושא כספים אסור לתת לו כסף, כי כל שקל שהוא יקבל יובד בהימורים ובהשקעות. המהמר יכול להמר רק כשיש לו כסף, כשאין לו, אז לא. וכל מי שמכסה חובות של אדם המכור להימורים, בעצם מתחיל את הדף מחדש ומעמיק לו את הבור. כשעשיתי את זה, החליט להתגרש, ועל הדרך גם לתבוע את השווי של מחצית מהעסק שלי, וזה למרות כל המיליונים שבזבז לי ולמעשה נטל ממני. כמובן שהעניין הזה הגיע לפלסים לא נעימים, וכשהרגשתי שהילדות שלי מתחילות לשלם מחיר על הכל, הצעתי לו שיקח את העסק, לא איך את חציו, את כולו. ידעתי היטב שאני יכולה להקים עסק חדש ולהצליח. אבל להתחייב על כספים לא יכולתי. אך הוא ידע היטב שהסיכוי שלו להחזיק את העסק במשך חודש הוא כמו הסיכוי שלו להפסיק להיות מכור. הוא רצה את הכסף. נאלצתי לוותר, לקחת על עצמי חובות, לשלם לו דמי מחצית מהעסק ובלבד לסיים את העניינים בשלום. רק שנתיים לאחר שהתגרשנו, צץ מישהו, הוא מביא איזה נייר שבו התחייב בעלי להיות ערב לחוב של מישהו. מכיוון שאנחנו היינו נשואים, על פי התאריך של השטר הערבות הזה, ומכיוון שכל הכסף שהוא קיבל התבזבז כבר בתוך חודשיים, כולם פונים אליי. אני עשיתי ברור שאלה שהערבות הזו נחתמה לאחר הגרושין שלנו, ואין לי שום קשר אליה. למעשה היא בכלל לא ערבות, אלא דרך מתוחכמת להגדיר הלוואת ענק שנטל, ושאותה בזבז בין לילה. כל כך הרבה שילמתי, ועוד אני משלם את ההלוואות שלקחתי כדי לחסות את חובותיו, אבל את הערבות הזו, שלא אני חתמתי עליה, ואני יודעת שנחתמה לאחר גירושין, למרות שהתאריך הוא מוקדם, והיא קשה לי להוכיח את זה, את הערבות הזו, אני לא אשלם, יהיה מה שיהיה. היא סיימה את הסיפור. הסתכלתי על דודו, מאוד הסתקרנתי מה תהיה תגובתו. בדרך כלל הוא היה מגיב בביטול, גברת, זה לא מעניין הסיפור, מבחינת החוק את חייבת ואת זאת שכה לשלם. אבל הפעם, דודו שתק. ולאחר זמן אמר, אני מאמין לך, גברת. במסגרת העבודה שלי, שלי למדתי להכיר בין אמת לשקר. הסיפור שלך נשמע אמיתי. תני לי לראות מה אני יכול לעשות. יצאנו מהבית. הלכנו ישר לבוס. דודי סיפר לו את הסיפור והתגובה של הבוס הייתה צפויה. הוא זעם עד שכמעט התפוצצו ורידי מצחו. תגיד לי, אתה עובד אצלי בלשמוע סיפורים? או בלגבות חובות. מה מעניין את הסיפורים שלה? שתביא את הכסף, או... זה לא בוס שאפשר להתווכח איתו, אפילו לא לשמוע או להשמיע דעה אחרת. אבל דודו הפעם מסתכל ואומר לבוס, תן לי זמן לנסות להוציא את הכסף בדרך אחרת. יש לך שבוע, אומר הבוס, ומבחינתי, עשית איתי טעות.